חגיגה, דף י' ז', מתחילים בעזרת השם, במשנה למעלה. מסופר בגמרא מסכת שבת, דף ק' למתחת עמוד ב'. כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה. כרם ביבנה זה הכוונה בית מדרש ביבנה. על שם שהיו יושבים התלמידים שורות שורות כמו בכרם, כרם של ענבים. כשנכנסו לשם, לבית המדרש, החכמים, הם אמרו, עתידה תורה שתשתכח מישראל. בתקופות המאוחרות של הגלות, ישכחו את התורה. עם ישראל ישכחו לגמרי את התורה. הם מביאים לזה הוכחה. אחת, ההוכחות זה מהפסוק בנביא עמוס, פרק ח' פסוק י' ב', שנאמר על עם ישראל בזמן הגלות, שהם ישוטטו ממקום למקום לבקש את דבר השם, את ההלכה, ולא ימצאו. עתידה תורה שתשתכח מישראל. הגמרא מביאה שם את דבריו של רבי שמעון בר יוחאי שאמר, חס ושלום שתשתכח תורה מישראל, שנאמר, כתוב בתורה, כי לא תשכח מפי זרעו. התורה לעולם לא תשכח מפיהם של עם ישראל. אלא מה אני מקיים הפסוק שנאמר שעם ישראל ישוטטו לבקש את דבר השם ולא ימצאו? שהם לא ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. רש"י שם כותב בטעמיה, לא יהיה אפילו הלכה אחת שאין עליה מחלוקת. מה ההלכה בשאלה הזאת? תלוי לפי העדה הזאת, לפי העדה הזאת, לפי הרב הזה, לפי הרב הזה. מחלוקות, שבמחלוקות, שבמחלוקות. כל שאלה, התשובה היא מחלוקת. זאת נבואה שהתנבאו, שהתנבא עליה הנביא עמוס, שבעוונותינו מתגשמת לעינינו. ואנחנו ממתינים שכמו שהתגשמה הנבואה הזאת, כך התקיימו גם דברי חכמים שאומרים בתלמוד הירושלמי, גם במסכת שלנו בפרק ב' הלכה ב', שהמציאות הזאת תתהפך מתי שיבוא משיח בן דוד. אז ימצאו הלכה ברורה ומשנה ברורה במקום אחד. לא יהיו מחלוקות. איך? לפי מה יחליטו? לפי העדה הזאת או לפי העדה הזאת? לפי הרב הזה או לפי הרב הזה? פשוט מאוד. כשיבוא משיח בן דוד, הוא ייכנס שוב את הבית דין הגדול האמיתי, הסנהדרין, וכל שאלה יציגו בפני הסנהדרין. כך מן הסתם, כך צריך לומר, כמו שהיה לפני שהתחילו המחלוקות בעם ישראל. וידונו בשאלה, ולאחר מכן ישמעו את הדעה של כל אחד מהחכמים שבסנהדרין, ולפי רוב הדעות, כך תהיה ההכרעה. וכמו שהיה בזמן בית המקדש, שכל שאלה שהתעוררה, שלא כתובה בספר משה רבנו, הביאו לפני הסנהדרין בלשכת הגזית, והם הכריעו תשובה ברורה לשאלה, גם אלה שלא הסכימו עם הדעה הזאת, היו חייבים לקבל אותה. הלכו לפי הרוב. מתי הייתה פעם הראשונה שהיה מחלוקת? זה היה ויכוח שמובא כאן במסכת שלנו בין הנשיאים במשך חמש דורות, נשיאי הסנהדרין, לבין אבות בית הדין, לבין אב בית הדין במשך חמש דורות. היה ביניהם ויכוח בשאלה, האם כשמביאים קורבן ביום טוב, לדוגמה, שלמי חגיגה. הרי כשאדם יחיד מביא קורבן, בדרך כלל הוא נשען על ראש הקורבן, מקיים מצוות צמיחה. ושמח. האם מותר לקיים מצוות שמיכה ביום טוב או לא? האם גם ביום טוב אפשר לסמוך על ראש הקורבן? זה הוויכוח בין יוסף בן יועזר לבין יוסף בן יוחנן. בפרקי אבות הוא נקרא יוסי בן יועזר, והשני יוסי בן יוחנן. ולבין החכמים שלאחריהם, עד הלל ושמאי, שהלל הזקן היה הנשיא של הסנהדרין, ושמאי היה אב בית הדין. שמאי אומר שאין אפשרות לקיים מצוות שמיכה ביום טוב. ועל פי דבריו, אומרת כאן המשנה, בית שמאי אומרים, אמנם מביאים שלמים, אפשר להביא קורבנות שלמים ביום טוב. שלמי חגיגה, מה שחייבים להביא בכל יום טוב, ושלמי שמחה, מי שאין לו בשר שלמים, והוא רוצה לקיים, והוא חייב הרי לקיים מצוות ושמחת בחגיך, אז הוא מביא שלמים, שלמי שמחה. כשהוא מביא את הקורבנות שלמים האלה, אפשר להקריב אותם ביום טוב. אבל, מכיוון שבית שמאי, תלמידיו של שמאי, הולכים בשיטת רבם, שמאי שסובר שאין לקיים מצוות שמיכה על ראש הקורבן ביום טוב, לכן ואין סומכין עליהם. אבל לא מביאים עולות ביום טוב. אפילו עולות שחייבים להביא ביום טוב, כמו עולת ראייה. תורה אומרת, יראה כל זכורך את פני אדון השם, ולא יראו פני ריקם, צריך להביא עולת ראייה. אבל מכיוון שקורבן עולה, כל האיברים של הקורבן מוקטרים על המזבח, ואף חלק מהם לא נאכל לבעלים. אז אם כן, זה מלאכה שאסורה ביום טוב. כי ביום טוב אסרו לעשות מלאכות כמו שבת, והתירו לעשות מלאכות לצורך הכנת מאכלים ומשקאות שלא יכלו לעשות לפני יום טוב. ולכן מותר לשחוט, לבשל ביום טוב. אבל לצורך אוכל נפש, לצורך אכילה, אבל לא לצורך הכתרה על המזבח. לכן, אם זה עולת ראייה של יחיד, אסור להקריב אותו ביום טוב, לפי דעת בית שמאי, אפילו שזה קורבן שהחובה שלו ביום טוב. ובית הלל חולקים על שני הדברים, והם אומרים, קודם כל, מביאים לא רק שלמים, אלא ועולות, גם עולות ראייה אפשר להביא ביום טוב. אפילו שזה רק אכילת גבוה, שמקטירים את האיברים על גבי המזבח, בעולה. וגם לגבי העניין של סמיכה, תלמידיו של הלל, בית הלל, הולכים בדעתו של רבם הלל, שהוא סובר שמותר כן לסמוך על ראש הקורבן ביום טוב. לכן, וסומכין עליהם. המשנה עוברת לעסוק ביום שנקרא יום תבוח. עצרת שחל להיות בערב שבת, חג שבועות, שחל ביום שישי, ערב שבת, קודש. אז לפי בית שמאי, אי אפשר להקריב את הקורבנות עולה ביום טוב, כי הרי הם אומרים שלא מקריבים עולות ראייה ביום טוב. ודאי לא למחרת בשבת, אלא מתי כן? ביום ראשון. לכן, יום תבוח! היום הזה שנקרא יום תבוח, על שם שטובחים, שוחטים בו את הקורבנות של החג, הוא יהיה אחר השבת, ביום ראשון. ובית הלל אומרים, אם חל חג השבועות בערב שבת, ביום שישי, אין יום תבוח אחר השבת. לא צריך לשחוט את קורבנות עולת ראייה ביום ראשון, כי קורבן עולת ראייה דוחה את יום טוב. אפשר להקריב את הקורבנות ביום שישי. אמנם מי שלא יקריב בערב שבת, דיינו ביום טוב, הוא לא יכול להקריב בשבת, כי ודאי שקורבן עולה לא דוחה שבת. עכשיו, מתי גם בית הלל מודים שיש יום תבוח? מקרה נדיר, כשחג השבועות חל בשבת. הוא מודים שאם חלה חג השבועות להיות בשבת עצמה, שאז אסור להקריב קורבנות, שאז יום תבוח אחר השבת. ואז כולם מודים, גם בית שמאי וגם בית הלל, שביום ראשון אז הקריבו את הקורבנות עולת ראייה, וגם שלמי חגיגה, כי הרי זה לא דוחה שבת, שלמי חגיגה, שבת לא ידחה. לא יקריבו את זה בשבת, אז יקריבו את זה ביום ראשון. עכשיו, כשאתה עושה יום תבוח, אם תעצום את העיניים רגע, ותנסה לחשוב איך נראה בית מקדש ביום כזה, זה ממש יום טוב. עלייה לרגל המונית. כי הרי עכשיו אפשר להקריב פעם ראשונה את הקורבנות של החג. זה מצטייר בעיני האנשים כמו שהיום זה שבועות. אתה חייב לעשות איזשהו היכר. אם דחית את יום תבוח ליום ראשון, יש כאן סכנה. מה הסכנה? שדבריהם של הצדוקים יתקבלו בלב ההמון, או שהצדוקים יסברו שהם הצליחו להשפיע על החכמים. למה? היה ויכוח גדול בין החכמי ישראל לבין הצדוקים. צדוקים אלה הם תלמידים של צדוק, שהיה תלמידו של אנטיגנוס איש סוחו. הצדוק הזה יצא לתרבות רעה. הוא החליט שכל מה שהוא מקבל זה רק את הפסוקים של התורה. הוא לא מוכן לקבל את ההסבר של החכמים, את התקנות דרבנן. והתורה אומרת על חג השבועות, מתי חל חג השבועות? אחרי ספירת העומר. מתי מתחילים לספור ספירת העומר? ממחרת השבת. חכמי ישראל אומרים שזה הכוונה ליום טוב ראשון של פסח, שבו שובתים ממלאכה. ומליל יום ראשון של חול המועד פסח, או ממוצאי יום טוב ראשון, מתחילים לספור. היום יום אחד, ולמחרת שני ימים, עד שמגיעים לתשעה וארבעים יום, ולמחרת, עד ממחרת השבת השביעית, תספרו 50 יום ואז חל חג השבועות. יוצא שחג שבועות יכול לצאת באמצע השבוע גם, לא דווקא ביום ראשון. אבל הצדוקים טוענים, ממחרת השבת הכוונה שבת בראשית. יש יום ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, ויש יום שבת. ממחרת יום שבת, אז מתחילים ספירת העומר. ממוצאי שבת, זה חייב להיות מוצאי שבת. עד מתי? שבעה שבועות, עד ממחרת השבת השביעית. זה צריך לצאת גם מוצאי שבת השביעית, עד אז תספרו 50 יום והקרבתם מנחה חדשה להשם, ואז זה חג השבועות. זאת אומרת שלפי הצדוקים, חג השבועות חייב לחול דווקא ביום ראשון. אם אתה עושה יום תבוח, שכולם בהמוניהם עולים לרגל להביא את הקורבנות של החג ביום ראשון, יכולה להשתרש דעתם הכוזבת של הצדוקים שחג השבועות צריך לחול ביום ראשון, כי אתה רואה, ספרנו ספירת העומר כמו החכמים, ואז חג השבועות היה אמור להיות מתי? שבת? או לפי בית שמאי? יום שישי? גם יום שישי. ומתי מקריבים את הקורבנות? ביום ראשון. מה, עכשיו זה החג האמיתי, יום ראשון, כמו דעתם של הצדוקים? יכולה להשתרש כאן דעה כוזבת, לכן חייבים לעשות היכר, כשיום תבוח ביום ראשון, שהוא לא חג השבועות. מה ההיכר שעושים? אין כהן גדול מתלבש באותו יום, יום תבוח, בכליו. רש"י אומר, בכלים נעים שדרכו להתלבש ביום טוב. הוא לא לובש בגדי יום טוב. תוספות מביא, שמדובר פה על בגדי כהונה גדולה. שהכהן גדול לא לובש בגדי כהונה גדולה ביום תבוח. מה החידוש? כי המנהג היה, כשהיה יום טוב, מכבדים את הכהן גדול לעשות את כל העבודות, את כל הקורבנות הציבור, והוא היה מגיע עם בגדי כהונה הגדולה שלו. מפני כבוד היום. ותקנו חכמים שהכהן גדול לא יעשה את העבודות ביום תבוח, כדי לעשות היכר שזה לא יום טוב. זה היכר אחד. היכר נוסף, שבדרך כלל יום שבו מקריבים את הקורבנות, אמור להיות קצת יום טוב, שאסור לקבוע בו תענית, ואם נפטר בו האדם, שנזכה לבדל לחיים טובים, אז אסור לעשות בו הספד, אבל תקנו שיהיו מותרים בהספד ובתענית, כדי שיכירו שזה לא יום טוב. כדי שלא לקיים את דברי הצדוקים האומרים, עצרת, חג השבועות, זמנה אחר השבת. ולפי דברינו למדנו, אם חל חג השבועות בשבת, או לפי בית שמאי גם ביום שישי, אז מתי מקריבים את הקורבנות, את עולת ראייה, או לפעמים גם את שלמי חגיגה. מתי מקריבים? לא ביום טוב, אלא מתי? אחרי יום טוב. איך אפשר להקריב קורבנות החג אחרי יום טוב? זה קורבנות של הרגל, איך אתה מקריב את זה במוצאי הרגל? חג השבועות כבר לכאורה הסתיים. אז איך ביום ראשון אתה מקריב את הקורבנות? אלא מה? עצרת יש לה תשלומים. מה זאת אומרת? אחרי חג השבועות, אדם יכול להקריב את הקורבנות של החג למשך 6 ימים נוספים, אפילו שהם ימי חול. מותר להקריב בהם את הקורבנות של החג העצרת, קורבנות יחיד. עולת ראייה ושלמי חגיגה. אמר רבי אלעזר, אמר בשם רבי יושעיה, מניין למדים, מקור מהתורה, לחג השבועות, חג העצרת, שאם אדם לא יקריב את קורבנות החג ביום טוב, יש לה תשלומים, והוא יכול להביא את העולת ראייה ושלמי חגיגה כל 7, דהיינו חג העצרת ועוד 6 ימים, שנאמר, יש הקש בין חג המצות ובחג השבועות. בנוסף כתוב בחג הסוכות, הגמרא תביא מה הדרשה שמקישים לחג הסוכות. אבל קודם מקיש בין חג השבועות לבין חג המצות, חג הפסח. מה חג המצות? אם אדם לא הקריב את עולת ראייה ושלמי חגיגה ביום טוב הראשון של חג הפסח, הוא מקריב בימי חול המועד ובשביעי של פסח. יש לה תשלומים כל 7, כי הרי כתוב בחג הפסח 7 ימים. אף חג השבועות, אפילו שזה יום אחד, יש לה תשלומים כל 7, ואפשר להשלים, להביא את הקורבנות גם ב6 ימים שלאחר החג. שואלת הגמרא, למה אתה מקיש לחג הפסח את חג השבועות? ואימה, מקיש לחג הסוכות? מה חג הסוכות? יש לה תשלומים כל 8. דהיינו, לא רק 7 ימי חג הסוכות, אלא גם בשמיני עצרת אפשר להביא את הקורבנות של החג, חג הסוכות. אולי נקיש ונאמר, אף חג השבועות יש לה תשלומים, לא רק כל 7, אלא כל 8. אז הגמרא מנסה לתרץ שיום שמיני עצרת של חג הסוכות הוא רגל בפני עצמו, זה לא חלק מחג הסוכות. שואלת הגמרא, כן, זה נכון, אבל כל מה שאנחנו אומרים, אימור דאמרי שיום שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו, הוא הנמילה לעניין 6 דברים. שהראשי תיבות שלהם זה פזר קשב, שתכף נפרט מה הפירוש. אבל לעניין תשלומים, שמי שלא הביא קורבן, עולת ראייה או שלמי חגיגה, עולת ראייה לפי בית הלל, ושלמי חגיגה גם לפי בית שמאי, אם הוא לא הביא בימי חג הסוכות, הוא יכול להשלים ביום שמיני עצרת. לעניין זה, שמיני עצרת תשלומין דראשון הוא. אפשר להשלים ולהביא את הקורבנות של החג, של חג הסוכות, גם בשמיני עצרת, אם לא הביאו בימי חול המועד סוכות. דתנן, מי שלא חג, מי שלא הקריב קורבן חגיגה, ביום טוב ראשון של חג הסוכות, חוגג את כל הרגל, יכול להשלים את זה בימי חול המועד סוכות, וגם ביום טוב האחרון, גם ביום שמיני עצרת. אם כן, נשאלת השאלה, למה אתה מקיש בין חג שבועות לחג הפסח, ויש רק 6 ימים להשלים, תקיש אותו לחג הסוכות, יהיה לך 7 ימים להשלים. עונה הגמרא, כשיש לי אפשרות ללמוד מעט או להוסיף הרבה, אז אם תפסת מרובה, לא תפסת. אם אתה תיקח ותלמד מחג הסוכות, ותאמר שאפשר להשלים ולהקריב את הקורבנות של חג שבועות 7 ימים אחרי חג השבועות, כמו שבסוכות אפשר, אז נאמר לך מי אמר, אולי רק 6 ימים כמו חג הפסח, זה אומר שלא תפסת, כי אפשר לקחת ממך את מה שתפסת. אבל כשתפסת מועט, אם אתה לוקח את המועט ביותר, אז מה שלקחת תפסת. אף אחד לא יכול לומר לך, מי אמר שיש 6 ימי תשלומים, אולי 7 כמו חג הסוכות, בסדר, 7 כולל 6 גם. אולי יוסיפו לך, אבל לא יקחו לך ממה שבידיך. לכן הכללו, תפסת מועט, תפסת. ולומדים שיש 6 ימים של תשלומים, להקריב את הקורבנות של חג השבועות, ולא 7. אמרנו ששמיני עצרת הוא נחשב נפרד משאר ימי חג הסוכות לעניין 6 דברים, שהראשי תיבות שלהם זה פזר קשב. מבאר רש"י, מה הראשי תיבות? פזר זה ראשי תיבות פייס, זמן, רגל. קשב זה ראשי תיבות קורבן, שיר, ברכה. מה פירוש? אז פייס, כותב רש"י, לעניין פרי החג. בימי חג הסוכות, שבעת ימי חג הסוכות מקריבים פרים, שברים. ביום הראשון 13 פרים. ביום השני 12 פרים. ביום השלישי 11 פרים. ביום הרביעי 10 פרים. ביום החמישי 9 פרים. ביום השישי 8 פרים. וביום השביעי 7 פרים. סך הכל זה 70 פרים. והכהנים שבאים לעבוד בבית המקדש, בחג הסוכות, היו באים כל הכהנים. והכהנים היו מחולקים ל-24 קבוצות, 24 משמרות. בדרך כלל כל שבוע היו עובדים משמר אחר. אבל בחג הסוכות כולם היו עובדים, והיו נותנים בתורנות למשמרות, כל פעם היו נותנים לכל משמר ומשמר להקריב פר. למשל, משמר יויריב היו מקריבים את הפר הראשון. יוידע את הפר השני, וככה כשהסתיימו ה-13 פרים של היום, למחרת, אלה שהמשמרה ה-14 הייתה מקריבה את הפר הראשון, ככה היו מקריבים כל ה-24 משמרות, היו נותנים להם להקריב, כל אחד היה מקריב כמה פרים, שניים או שלושה פרים, במהלך כל החג. לכן, כל שבעת ימי החג לא היו צריכים לעשות גורל מי יקריב את הפר. אין מפייסים עליהם, לא עשו גורל, אלא לפי חשבון המשמרות, לפי סדרן, מקריבים אותם, כמו שהסברנו, וגם כדתנן, במסכת סוכה, דפנו עמוד ב'. מי שהיה מקריב פרים היום, לא היה מקריב למחר. דיינו, ה-13 משמרות שהקריבו ביום הראשון, למחרת, היו עוברים למשמרה ה-14, והם מה-14 בעלה, היו מקריבים את ה-12 פרים של למחרת, וכן הלאה. ככה היו חוזרים עוד פעם, חוזרים חלילה, כל פער היו מקריבים במשמר אחר. אבל בפר של שמיני, של שמיני עצרת, מפייסים עליו, היו עושים גורל, איזה הוא מן המשמרות יקריבנו, איזה משמר יקריב, כי היה פר אחד. אם כן, זה שמיני עצרת שונה בשאר ימי חג הסוכות, בעניין זה שהיו עושים גורל מי יקריב את הפר של, של שמיני עצרת. אחרי זה עוברים לזמן. מה זה זמן פשוט? ברכת שהחיינו. דרך כלל, מברכים שהחיינו בתחילת היום טוב. לא בכל יום ויום. כמו למשל בפסח. מברכים ביום טוב ראשון של פסח שהחיינו. אחר כך, בשאר ימי חול המועד, ואפילו בשביעי של פסח, לא מברכים שהחיינו. מאוד מעניין, שביעי של פסח זה חג שעושים קידוש ולא מברכים בו שהחיינו. אבל בשמיני עצרת כן מברכים שהחיינו, כי בזה הוא שונה מימי חג הסוכות, כי מברכים עליו שהחיינו בנפרד. זה זמן. הגיענו לזמן הזה. אחרי זה רגל. הכוונה היא שיש לו שם רגל בפני עצמו, ואינו קרוי סוכות. בפשטות, למשל ביעלה ויבוא, אומרים שמיני עצרת החג הזה, או חג שמיני עצרת הזה, כל אחד לפי הנוסח שלו. יש במקומות אחרים שמבארים עוד דברים, מה פרוי שהוא רגל בפני עצמו, אבל לא נרחיב בזה. קורבן, מה הכוונה? שאין בהמות קורבנותיו כסדר פרי החג, כמו שאמרנו. הרי הפרים שהם מקריבים בחג הסוכות, ביום הראשון 13 פרים, עד שמגיעים ליום השביעי היו 7 פרים. אז בשמיני עצרת היה צריך להיות 6 פרים. אחד פחות, כי כל פעם היו עושים אחד פחות. היום הראשון 13, למחרת 12, אחר כך 11, ביום השביעי זה 7, אז אחר כך היה צריך להיות 6 בשמיני עצרת. לא, יש פר אחד. איך זה נפל פתאום מ-7 ל-1? זה הכוונה, פר, שאין סדר קורבנותיו, זה הכוונה קורבן, כן? זה הקוף של קשב, קורבן. שאין בהמותיו, בהמות קורבנותיו כסדר פרי החג, שפרי החג מתמעטים והולכים. כל פעם, אחד פחות, כמו שביארנו. וכן, דבר נוסף שהקורבן של שמיני עצרת שונה מהקורבן של שער החג, שבכל ימי חג הסוכות כבשיהן 14 בכל יום, ואלים 2, ובשמיני עצרת היה פר 1, איל 1 ו7 כבשים. אז זה קורבן בפני עצמו. מה זה השין של קשב? שיר. אין שיר קורבנותיו כסדר שיר של ימות החג. ואינו מדבר מעניין פרשיות של הראשי תיבות אום בהי, שבמסכת סוכה דף נ"ה עמוד א' מבארים בדיוק מה הכוונה. שהוא סימן לשיר של ימות החג. זה בכל אופן שיר. מה זה הבית של קשב? ברכה. שהיו מברכים את המלך, זכר לשלמה המלך שנאמר בו, אחרי שהוא הקים את בית המקדש הראשון, כתוב שמה שביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך. אז כנגד זה היו כל פעם בשמיני עצרת מברכים ברכה מיוחדת למלך. אז בזה שמיני עצרת שונה גם כן משאר ימי חג הסוכות. הבאנו מקודם את הפסוק בחג המצות, בחג השבועות ובחג הסוכות. והיה היקש בין חג השבועות לבין חג המצות. כמו שבחג המצות, חג הפסח, אם אדם לא יקריב את הקורבנות של החג, קורבנות יחיד של החג, ביום טוב הראשון הוא יכול להשלים בימי חול המועד ובשביעי של פסח. כך גם בחג השבועות, אם אדם לא יקריב ביום טוב ראשון, יכול להשלים שישה ימים אחרי חג השבועות, בימי השלמה. אז שאלנו, אולי תקיש את חג שבועות לחג הסוכות? כי גם הוא כתוב כאן בפסוק. אמרה לא, כי בחג הסוכות יש לך שבעה ימים השלמה. חוץ מיום טוב הראשון. זה תפסת מרובה, לא תפסת. עדיף ללמוד מחג הפסח, שהוא יש לו אחרי היום טוב רק שישה ימי השלמה. תפסת מועה, תפסת. שואלת הגמרא, אלא למה היא הלכתה? דאיזה הלכה כתבי רחמנה לחג הסוכות? לעניין מה התורה כותבת כאן בפסוק את חג הסוכות, ומקישה בינו לבין חג המצות. עונה הגמרא, להקושי לחג המצות, להקיש בין חג הסוכות לבין חג הפסח. מה חג המצות? אדם שמקריב קורבן פסח, ערב פסח, בי"ד בניסן, נשאר כמובן לאכול את הקורבן פסח בליל הסדר. ואחר כך, למחרת בבוקר, כמובן זה יום טוב, אז הוא נשאר בירושלים. ומוצאי יום טוב, אם הוא רוצה לחזור חזרה הביתה, הוא לא יכול. הוא טעון לינה. מה חג המצות טעון לינה במוצאי יום טוב? הוא חייב לישון בירושלים עוד לילה, הוא יכול לחזור הביתה רק לאחר מכן. אף חג הסוכות טעון לינה. גם חג הסוכות טעון לינה במוצאי יום טוב. אדם לא יכול להישאר במוצאי יום טוב לחזור הביתה, צריך לישון לילה של אחרי יום טוב. והטעם מנהלן, איפה מצאנו שאדם היה בירושלים והקריב קורבן פסח, הוא לא יכול לחזור הביתה במוצאי יום טוב, הוא חייב לישון בלילה של אחרי יום טוב. תכתיב, אחרי שמקריבים קורבן פסח ואוכלים בירושלים, אומרת התורה, ופנית בבוקר והלכת לאוהליך. דהיינו, קודם כל, לא יכול להיות שזה הכוונה בבוקר אחרי הקרבת קורבן פסח, כי באותו בוקר זה יום טוב. ויש איסור תחומין, שאסור לצאת מהמרחק גדול מחוץ לעיר. אלא מה? חייב להיות, וקמת בבוקר, הכוונה בבוקר שאחרי מוצאי יום טוב. ורק אז והלכת עליך. התורה באה ללמד אותנו שאדם חייב להישאר מוצאי יום טוב בירושלים, ורק למחרת לחזור לביתו. ומקישים את זה גם לחג הסוכות, שגם בחג הסוכות חייבים בלינה להישאר בירושלים במוצאי יום טוב. רבי הושעיה בא וחידש. בתחילת הגמרא שאמרנו בעמוד הקודם, חידוש גדול. אדם שלא יקריב את הקורבנות של היום טוב ביום טוב, לא שלמי חגיגה, לא יקריב ביום טוב. עולת ראייה, יכול להביא את זה בשישה ימים שאחרי יום טוב, יש השלמה. שואלת הגמרא, אתה אומר שאפשר להשלים ולהביא את הקורבנות של חג השבועות אחרי חג השבועות? הרי במשנה שלנו תנן, עצרת שחל להיות ערב שבת, אם חל יום טוב, של חג השבועות ביום שישי, לפי בית שמאי, הרי אסור להקריב עולת ראייה ביום טוב. ודאי שלא למחרת בשבת. לכן הם אומרים שיום תבוח, היום שבו ישחטו את העולות ראייה, יהיה ביום ראשון אחר השבת. ובית הלל אומרים, מקריבים את עולת ראייה ביום שישי. ואין לה יום תבוח, אין יום ראשון, יום שבו מקריבים את עולות הראייה, לכאורה, מה אליו? אין ליום תבורך כלל, שגם אם אדם לא יקריב ביום טוב ראשון, הוא לא יכול להשלים בשישה ימים של מחורת. אם כן, זה סותר את דבריו של רבי יושעיה, כי הוא אומר שאפשר להשלים בכל השישה ימים אחרי חג השבועות. עונה הגמרא, לא. בית הלל לא מתכוונים לומר שאין יום תבוח שאסור להקריב את העולת ראייה ביום ראשון, אלא שאינה צריכה יום תבוח. לא צריך להגיע להקריב את עולת ראייה ביום ראשון, כי כבר אפשר כבר להקריב את זה ביום שישי. אבל בוודאי אם אדם לא יקריב ביום שישי ביום טוב, הוא משלים לא רק ביום תבוח, אלא בכל השישה ימים אחרי חג השבוע. שואלת הגמרא, ואם כן, מה יקמה שמלן? מה החידוש של בית הלל, שאומרים שלא חייבים להקריב ביום תבוח? מקריבינן ביומי? הם רוצים לחדש את עולת ראייה מקריבים ביום שישי? והפליגו בה, והיו את הוויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, חד הזימנה בתחילת המשנה, אותה משנה, דתנן, בזה פתחנו את השיעור, דבריהם של בית שמאי, שהם אומרים, מביאים קורבנות שלמים ביום טוב. לפי דעתם אין סומכים עליהם, כי הם סוברים שאסור לסמוך ביום טוב. אבל, לפי בית שמאי, לא מביאים קורבנות עולות ביום טוב. וראינו שבית הלל חולקים ואומרים, מביאים גם שלמים, ואפילו עולות ביום טוב. אז זה שלפי בית הלל אפשר להביא קורבנות עולה ביום טוב, הם אומרים את זה מפורש בתחילת המשנה. לא יכול להיות שזה החידוש. הם גם מוסיפים שסומכים עליהם. מה החידוש? שיום תבוח, לפי בית הלל, לא צריך יום תבוח ביום ראשון. אם אתה רוצה להגיד שאפשר להקריב ביום טוב את הקורבנות עולה גם כן, זה הם כבר אמרו בתחילת המשנה. אז אם כן, מה החידוש? עונה הגמרא, החידוש הוא צריכה, דיה שמיינן. אם היית מביא את המחלוקת בית שמאי ובית הלל, בתחילת המשנה, בהא, האם אפשר להביא עולת ראייה ביום טוב או לא, הייתי אומר, בהא, דווקא כשיום טוב חל באמצע השבוע, ולא ביום שישי, אז כאמרי בית שמאי שלא מקריבים עולת ראייה ביום טוב. תקריב מחר, יום אחר. משום די אפשר למחר. אבל לאחה, כאן כשחל חג השבועות ביום שישי, אי אפשר להשלים ולהקריב את עולת ראייה מחר. מחר זה שבת, יותר חמור. מיום טוב, לעניין הקרבת קורבן עולה. ואולי היינו חוששים שאם לא תיתן להקריב עולת ראייה ביום טוב, שזה היום שכולם עולים לרגל ושמחים, לא תיתן להקריב היום את העולת ראייה, ומחר גם לא, אז אולי בן אדם בסוף לא יביא עולת ראייה בכלל, אז אולי תיתן לו כבר להקריב את זה ביום טוב. אולי ככה יסברו בית שמאי. האם המודולו לבית הלל שאפשר להקריב בשנה כזאת, שחל יום טוב של חג השבועות ביום שישי, הם יסכימו שאפשר להקריב אפילו עולת ראייה ביום טוב, כדי שלא ידחו אחרי שלא יוכלו להביא עולת ראייה גם לא בשבת, וישכחו לגמרי ולא יביאו עולת ראייה בכלל. לכן הם היו צריכים לחדש בית שמאי, שגם במקרה שחל שבועות ביום שישי, הם חולקים על בית הלל והם סוברים שיקריבו את העולות ראייה רק ביום ראשון, ולא ביום שישי. והיא השמינן, את המחלוקת רק במקרה השני, בהא, הייתי אומר, רק במקרה השני, לעניין יום תבוח, האם כשחל יום, חג השבועות ביום שישי, האם מקריבים את הקורבנות ביום ראשון, האם יום תבוח הוא ביום ראשון או לא? אם היית מביא את המחלוקת רק במקרה הזה, הייתי אומר, בהא כאמרי בית הלל, דווקא כשחג השבועות חל ביום שישי, אומרים בית הלל, תקריב את העולת ראייה ביום טוב, ביום שישי. למה? משום זה לא אפשר למחר, כי הרי מחר בשבת לא יוכלו להקריב עולת ראייה. ואולי נחשוש שאם אולי יביא לא היום ולא מחר, אולי הוא ישכח ולא יביא עולת ראייה בכלל, לכן בית הלל יתירו להביא עולת ראייה ביום טוב. אבל בהא, במקרה שתחילת המשנה, שלא מדברים שחל שבוע דווקא ביום שישי, אלא בשאר ימי השבוע, ואם תאמר שאסור להביא עולת ראייה ביום טוב, אז יביאו את זה מחר, כי מחר זה לא שבת, כי מדובר שיום טוב חל באמצע השבוע. היי, מה מודו לבית שמאי? אולי בית הלל הודו לבית שמאי? לא יביאו עולת ראייה ביום טוב, כי אפשר להביא את זה מחר. צריכה, לכן צריך להביא שהוויכוח הוא בין, בכל המקרים. בין אם חל יום טוב שבועות ביום שישי, ובין אם הוא חל באמצע השבוע, בכל מקרה, לפי בית שמאי, אסור להקריב עולת ראייה ביום טוב, ולפי בית הלל, מותר. מביאה הגמרא קושייה נוספת, תשמע. מי שלא הביא קורבן חגיגה, שבעת ימי הפסח, ושמונת ימי חג הסוכות, ויום טוב, יש גורסים הראשון של חג השבועות, של חג העצרת, נתמקד במקרה השלישי, מי שלא הביא את קורבן חגיגה ביום טוב ראשון של עצרת, שוב אינו חוגג, לא יכול להביא קורבן חגיגה בימים אחרים. מה אליו וכי אתה לא מדייק מכאן שרק ביום טוב עצמו של עצרת אפשר להביא קורבן חגיגה? איך רבי יושעיה אומר שאפשר להשלים מי שלא הביא ביום טוב ראשון להביא קורבן חגיגה בששת ימי ההשלמה של חג השבועות? דוחה הגמרא לא. מה שכתוב כאן, שהוא לא חג ביום טוב של עצרת, זה לא הכוונה, אגב לא גורסים כאן הראשון, הגרא מוחק את המילה הראשון. מה שכתוב מי שלא חג ביום טוב של עצרת, שוב אינו חוגג, זה לא הכוונה ביום הראשון, אלא הכוונה שהוא לא חג ביום טווח של עצרת. מי שלא חג ביום למחרת חג השבועות, או אם חג השבועות חל בשבת, ואם זה היה ביום שישי, אז יומיים אחרי חג השבועות, דנו, אם הוא לא חגג ביום טווח, ביום ראשון, שוב לא חג. שואלת הגמרא, אז שוב פעם יש כאן קושייה על רבי יושעיה, כי הוא אמר שאפשר להביא קורבן חגיגה שישה ימים אחרי חג השבועות, לא רק ביום טווח. יהיה אחי נפשוט מנד אחד יום טווח, שאפשר להשלים רק ביום אחד? אלא אומרת הגמרא, מכיוון שזה ברייטה, אפשר לומר שהיא לא מדויקת וצריך לתקן ולומר, מי שלא חג בימי טווח של עצרת, שוב אינו חוגג. מי שלא ישלים להביא קורבן חגיגה בחג השבועות, ולא בשישה ימים שלאחריו בימי השלמה, לא יכול להשלים את זה. מביאה הגמרא קושייה נוספת. תשמע, דתני רבא בר שמואל. יש את חג השבועות, ויש את ראש חודש. על ראש חודש אמרה תורה, מנה ימים, תמנה 29 יום או 30 יום, ולאחריהם קדש ראש חודש. אחרי שמסתיימים ימי החודש, מגיע ראש חודש. דומה לזה, זה חג השבועות. התורה אמרה, מנה 49 ימים של ספירת העומר, עד במחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, ואז ביום החמישים קדש עצרת חג השבועות. אז עושים מקש בין ראש חודש לבין חג השבועות. מה חודש? כמה זמן זה ראש חודש? למנויו, לפי מה שמונים, ככה זה הזמן של ראש חודש. מה מונים? שנים? לא. חודשים? לא. שבועות? לא. ימים. מונים ימים. אז אתה מונה 29 או 30 יום, אחרי 30 יום, ביום ה-31 או ביום ה-30, כשאתה עושה ראש חודש, הוא יום אחד, כי מנית ימים עד שקידשת ראש חודש. אז הראש חודש הוא לפי מה שמונים. ככה גם, אף עצרת, כמה ימים זה חג עצרת? למנויה, כמו מה שמונים. מה מונים בעצרת? מה אליו? וכי לא נאמר גמר מחודש, מראש חודש, מה ראש חודש? המניין שלו זה יום, ימים, לכן ראש חודש הוא יום אחד, אף עצרת הרי מונים 49 יום, אז חג עצרת הוא רק יום אחד, ואפשר להקריב את הקורבנות של חג השבועות רק ביום חג השבועות עצמו. אז אם כן קשה על רבי יושעיה שאמר שאפשר להקריב שישה ימים אחרי חג השבועות את, את הקורבן חגיגה. אמר רבא, וכך תסברה, וכך אתה סבור לומר, שחג שבועות מונים ימים בלבד? עתו עצרת יומי מנינן? וכי שבועי לא מנינן, וכי לא מונים גם שבועות? והרי אמר אביי, בספירת העומר מצווה למימני יומי, יש מצווה לספור כמה ימים לעומר, יום אחד, שני ימים, שלושה ימים, 49 יום. ויש מצווה מיוחדת למימני שבועי, למנות גם את השבועות. היום 7 ימים שהם שבוע אחד. 8 ימים שהם שבוע אחד ויום אחד. אתה מונה גם את השבועות. דכתיב, 7 שבועות תספור לך. אז אם כן, המניין שמונים לחג השבועות הוא לא רק בימים, הוא גם בשבועות. ועוד, השם של החג מוכיח שמונים שבועות לקראת חג השבועות. כי חג שבועות כתיב, מלשון שבוע, מונים שבועות, 7 שבועות. אז אם כן, דווקא יש הוכחה לדבריו של רבי הושעיה. יש הוכחה שאפשר להקריב קורבנות חג השבועות למשך 7 ימים, יום טוב ועוד 6 ימי השלמה. מביאה הגמרא עוד מקור, מקור נוסף, היה את המקור של רבי הושעיה, מניין למדים שאת הקורבנות של חג השבועות, קורבנות יחיד, אפשר להשלים ב6 ימי ההשלמה שלאחר חג השבועות. הוא לומד את זה מהיקש בין חג השבועות לחג הפסח, חג המצות. כמו שחג המצות זה 7 ימים, ככה גם חג השבועות אפשר להשלים ולהביא את הקורבן במשך 7 ימים. מגיע עכשיו, מגיעים חכמים מבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב, והם שנו ברייתא, דבר רבי אליעזר בן יעקב תנא. אמר קרא, בחג השבועות, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש. והפסוק אומר בסמוך, ובקוצרכם את קציר ארצכם. לקצור בחג השבועות? איך ייתכן? והרי אחד מהמלאכות שאסור לעשות בחג השבועות. איזה הוא חג שאתה קורא אותו מקרא הקודש וקוצר בו ובקוצריכם? הווה אומר, זה חג העצרת, כי הפסוקים נאמרו לגבי חג השבועות. היימת, מתי מותר לקצור? ביום טוב עצמו? אילמה ביום טוב? קצירה ביום טוב משערי? זה מלאכה שאסורה ביום טוב. אפשר לעשות את זה לפני יום טוב. אלא לב, זה הסבר אחד למה אסור, והסבר נוסף, כי זה מלאכה יותר מדי בשדה, מלאכה זה לא עצרת של יום טוב, מלאכה כזאת. אלא לב, מה הכוונה שבשבועות יש בקוצריכם לימי התשלומים? בימים שאפשר להקריב את הקורבנות של חג השבועות, 6 ימים אחרי החג, הם ימים של מקרא קודש, ובנוסף בקוצריכם, את קציר ארצכם, אפשר לקצור בשדה. הקצירה מותרת. תוספות מביאים בשם הירושלמי, שאומנם מהתורה זה מותר, אבל ביום של הקרבת הקורבנות, מדרבנן לא עושים מלאכה יותר מכדי צורך פרנסתו. בכל אופן, יש מכאן הוכחה שבחג השבועות יש ימים שנקראים מקרא קודש, זה חג שיש בו מקרא קודש, ובנוסף יש לו בקוצריכם. מתי זה? בימי התשלומים, אל עליו לתשלומים. בעצם יש כאן שתי מקורות משני אמוראים, שיש ימי השלמה שבהם אפשר להשלים ולהביא קורבנות של חג השבועות. יש את דבריו של רבי הושעיה שהביא קש בין חג הפסח לבין חג השבועות, שכמו שבפסח אפשר להביא את הקורבנות של החג 7 ימים, ככה גם בשבועות. ודבריו עכשיו שראינו מבית מדרשו של רבי אליעזר בן יעקב, שאתה רואה שבימי חג השבועות אפשר לקצור. איך יכול להיות שאפשר לקצור? זה הכוונה לימי השלמה, שיש ימי השלמה. ואף על גב דהתמר דרבי אלעזר אמר בשם רבי הושעיה, שלומדים שאפשר להשלים ולהביא את הקורבנות של חג השבועות גם בשישה הימים שלאחריהם, כי הוא מקיש את חג השבועות לחג הפסח. בכל זאת צריכים גם את הלימוד דרבי אליעזר בן יעקב, שמביא וקראתם ובקוצריכם. למה? שמזה לומדים שבימי השבועות יש גם כן אפשרות לקצור. ומוכח שיש ימי השלמה לחג השבועות. דהי מדרבי אלעזר אמר רבי הושעיה בלבד, הווה אמינא, כתוב, הקש בין חג השבועות לבין חג המצות, ולומדים שאפשר להשלים ולהביא את הקורבנות של חג השבועות גם ב6 ימים שלאחריהם, כמו בחג המצות. הייתי חושב, מכיוון שאתה מקיש בין חג השבועות לבין חג הפסח, הייתי מקיש לגמרי. מה התשלומים של חג המצות, שזה ימי חול המועד ושביעי של פסח, אסור בעשיית מלאכה גמורה, אם זה לא דבר העבד, או שאר המקרים שמותר לעשות מלאכה בחול המועד, באופן כללי אסור לעשות מלאכה בימי חול המועד. אז הייתי אומר, אף ימי התשלומים של חג העצרת, נמי יהיה אסור בעשיית מלאכה, כמה שמלן דבריו של רבי אליעזר בן יעקב, שבימי התשלומים אפשר לקצור, ולא בדווקא דברים של אם לא תקצור זה יעבד, יהיה הפסד. אז אם כן, רואים מכאן שבימי ההשלמה של חג השבועות מותר כן לעשות מלאכה. ואם היה רק, היינו לומדים את ימי ההשלמה של חג השבועות רק מדברי רבי אליעזר בן יעקב, שהוא סובר שמזה שכתוב וקראתם, בעצם היום הזה מקרא קודש, ובסמוך לזה כתוב, ובקוצרכם את קציר ארצכם, לומדים שבימי חג השבועות, בימי ההשלמה אפשר לקצור גם את התבועה, זה אומר שאפשר להשלים ולהביא את הקורבנות של חג השבועות גם בימים שלאחריו. היינו אמנם לומדים שאפשר להשלים ולהביא את הקורבנות של חג השבועות אחרי חג השבועות, אבל כמה ימים אחרי חג השבועות? לא אבא ידענה, לא ידענה כמה ימים. כמה שמלן הלימוד רבי אלעזר, שאמר בשם רבי יושעיה, שיש הקש בין חג השבועות לחג הפסח. לחג הפסח אנחנו יודעים כמה ימים אפשר להשלים. עד שביעי של פסח, דיינו שבעה ימים, יום טוב ועוד שישה ימים. ריש לקיש רצה לבוא ולדרוש דרשה דומה לדרשה של רבי אליעזר בן יעקב, אבל הוא אמר, לא צריך להביא את הדרשה מהסמיכות בין וקראתם, בעצם היום הזה מקרא קודש, להוקצרתם את קציר ארציכם. אלא אפשר ללמוד מעצם זה שהתורה אומרת על חג השבועות וחג הקציר. איזה הוא חג שקיימים בו שני הדברים, שאתה גם חוגג ומביא קורבנות חגיגה וגם קוצר בו. הווה אומר, זה חג עצרת. אימת, על איזה ימים אפשר גם לקצור בחג העצרת? היא לימה ביום טוב? ודאי שלא. קצירה ביום טוב משערי, אלא לאו, לימי התשלומים. אז אתה רואה שיש ימי תשלומים שאפשר להביא קורבנות בימים שלאחר חג השבועות. אבל הגמרא דוחה את זה. אמר רבי יוחנן, אלא מעתה, שכשכתוב חג הקציר זה אומר חג שקוצרים בחג עצמו, אז אם כן, כשכתוב לחג, על חג הסוגות חג האסיף, שאוספים את התבועה, מה תרצה לומר? איזה הוא חג שיש בו אסיפה, שמותר לאסוף את היבול בחג עצמו, הווה אומר זה חג הסוכות? ודאי שלא. כי אימת, מתי מותר לאסוף בחג הסוכות? אילא אימה ביום טוב, ודאי שאסור, כי זה מלאכה. מלאכה ביום טוב משערי, אלא בחולו של מועד, גם בחולו של מועד. משערי, וכי מותר לעשות מלאכה, שזה לא דבר העבד, סתם לאסוף את התבועה מן השדה, זה הרי אסור בחול המועד. אז אם כן, מה שכתוב בחג האסיף, זה לא אומר שאוספים בחג עצמו, אלא זה חג הבא בזמן שיש אסיפה בעולם. הנוכרים אוספים אולי בזמן הזה, וגם היהודים אולי יאספו קצת לפני החג, יאספו אחרי שמיני עצרת. זה זמן של אסיפה. החנמי, מה שכתוב חג הקציר, לא חייב להיות שזה הכוונה שבחג השבועות יש ימים שגם חוגגים ומביאים קורבן חגיגה וגם אפשר לקצור. אלא אפשר לבאר שזה חג הבא בזמן שיש קצירה בעולם. אבל המקור שאמר רבי אליעזר בן יעקב, זה ודאי קיים, כי באמת כתוב, וקראתם בעצם היום הזה מקרא קודש, וכתוב, וקצרתם את קציר, בקוצריכם את קציר ארציכם, משמע שקוצרים את קציר ארציכם בימים שמביאים קורבן חגיגה של חג השבועות, אז אם כן רואים באמת שיש אפשרות להשלים גם בימי השלמה. מדייק את הגמרא מכלל, מהדין ודברים שיש בין רבי יוחנן לבין ריש לקיש, דתרוויו שריש לקיש גם מודה לדבריו של רבי יוחנן, ושניהם סבירה להו דחולו של מועד אסור בעשיית מלאכה. כי כשרבי יוחנן שואל את ריש לקיש, וכי מותר בחולו של מועד לעשות מלאכה של אסיפה, של היבול בשדה, ריש לקיש לא אומר לו, כן, בימי חול המועד מותר. משמע מזה שגם ריש לקיש מודה שימי חול המועד אסורים בעשיית מלאכה. עד כאן דף י' ז'.